כשסיימתי את השיעור הקודם, ודיברנו על שלוש פסיעות שלפני, שאדם ניגש לתפילת 18, אמרנו קודם כל הוא פוסע אחורה. בשלוש הפסיעות הראשונות אנחנו ניגשים לתפילת 18, יש קודם תהליך של שלוש פסיעות אחורה. דיברנו על זה, זה הבעה של רתיעה, שאדם אומר, מי אני? אני יכול לגשת עכשיו לדבר הגדול הזה, לדבר העצום הזה? אז הוא קודם כל עושה שלוש פסיעות אחורה, כמעט רתיעה. אבל הרתיעה הזאת זה לא מצב של זה ענבה, של זה וגלום אני לא יכול. אלא עכשיו הוא ניגש קדימה, באמת כן להביע את התפילה. וכן, אנחנו כן יכולים, כן, אחרי שאנחנו יודעים, הרב ציודה, יש דבר שהרב ציודה, או מישהו פעם שאל ילד, אני חושב, הוא שאל ילד צעיר ואמר לו את זה. הרב ציודה אהב את זה. כתוב, אנחנו אומרים, אין כאלוקנו, אין כאלוקנו, אין כאלוקנו, אין כאלוקנו. ואחרי זה אנחנו אומרים, מי כאלוקנו, מי? אחרי שאתה אומר, אין כאלוקנו, מה אתה שואל? מי כאלוקנו? אתה רוצה, כן? אז אמר לו, כן, אחרי שאנחנו יודעים שאין כאלוקנו, ואי אפשר להבין כלום, אז אנחנו מתחילים עכשיו לברר, וקצת משהו לקבל להבין מי כאלוקנו, מי כמלכנו, כמו שאינו. כן? אחרי ההבנה שאין כאלוקנו, אפשר לבוא לבירור מי כאלוקנו. ככה, ככה בשם הרב ציודה. אז זה גם כן ככה. קודם, השלב פסיעות לפני, זה כאילו אנחנו אומרים, אנחנו לא מסוגלים להתפלל, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא, לא, כאילו אנחנו הולכים אחורה, אנחנו נבלים מהגודל הזה, מה, מי יכול לעמוד עד תפילת 18? כך אדם צריך להרגיש את הרגע. אבל זה לא, הלכתי אחורה וזהו, וברחתי. הלכתי אחורה, הבנתי שזה משהו גדול, משהו עצום, מי בכלל יכול כאן, אין כאלוקנו, אני אומר, כן, מבחינה, השלב שעות אחורה זה אין כאלוקנו. השלב שעת קדימה עכשיו זה מי כאלוקנו, אנחנו הולכים כן להביע, להגיד, לבקש, להתפלל, כל הגודל הזה. זה השלב שעות שאנחנו ניגשים, קדימה מתחילים להתפלל. זה מה שהסברנו בסוף השיעור הקודם. אז ניגש אליי מישהו אמר לי, לא הסברת את השלב שעות שעושים בסוף שעת 18. אז הנה הבאתי את זה כאן היום, למרות שאת זה היה צריך לעשות, היינו צריכים אולי להשאיר את זה לאחרי שים שלום, כן? אבל אני יודע, חזון למועד, מתי נהיה שם, אז בינתיים, אני לא צריך לקצר, אני לא יודע, טוב, אולי אחר כך אחרי השיעור נעשה בירור על זה, מה צריך. אבל באמת אנחנו רוצים לעבור על הברכות, פחות או יותר, פחות 18, וכל ברכה, משהו קצת, איזה תמצית, איזה הערה קטנה, שיהיה לנו משהו בראש, בתפילות שאנחנו מתפללים. אחרי כל ההכנות שעשינו את זה, זהו, הגענו לשיא, תפילת 18. היום כבר נעסוק, בדף הבא כבר יש מגן אברהם. כן, נעסוק כבר בתפילה עצמה. אבל עוד קצת לפני כן, אז מה זה הגימל פסיעות שלאחר התפילה? טוב, טוב לדעת את זה. זה לא מספיק מקרר כאן. אז אומר, אל עובד, לא שומעים אותו עובד. תודה. אומר הרב אלי אדלר, אני בספר הזה, השנה, הפעם הזאת הרבה אנחנו משתמשים בו. באמת, יוצא מן הכלל. לאחר המעמד העילאי של התפילה, כן, הוא מדבר פה, אדם מגיע לסוף תפילת 18, אנו חוזרים למציאות. וזהו גם, הוא מביא כאן בשם בית יוסף, הטעם לפסיעות, לפסוע ג' פסיעות, לאחר תפילת י"ח, לחזור מתוך אותם ג' מחיצות. כאילו היית במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, היית ממש, השם שפתי תפתח, אתה ממש עומד מול השכינה. הוא אומר, אנו זקוקים למעין נחיתה רכה על קרקע המציאות. חזרה לחיים, אני קורא את זה, כן, למרות שזה שייך לסוף, אבל זה מלמד כאן מה זה תפילת 18. כי אם צריך להגיד לנו שאנחנו חוזרים עכשיו לחיים הטבעיים, ממצב של מלאכים למצב של בני אדם, אבל חמושים בכוחם של מלאכים, זה אומר שזה מה שעבר עלינו בתפילת 18. בתפילת 18 היינו כמו מלאכים, רגליים רגל ישרה, לא הבאתי גם על זה הוא מדבר שמה. לא הכל אני יכול, באמת אי אפשר לגעת בכל. תן לחכם ויחכם עוד כתוב. אני כאן מגרה אתכם, מראה לכם את הספר הזה, את מעמד השני הספרים, מעמד השחר, לתפילת ישרים, ונתיב העבודה של המהר"ל. ומהם אדם ילקח, צריך לעסוק בתפילה כל הזמן. זה דבר שמלווה את האדם יום, 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 עד 120. כן? אנשים שלא יודע, ראיתי עלינו במצבים קשים שלא יכולים ללמוד תורה, אבל תפילה מתפללים. ראיתי, הייתי עם ההורים שלי בבתי חולים, בזה, מה, אז אדם תושב את זה ללמוד, לא, אבל תראה שתפילה, הם באים בכל מצב לתפילה. תפילה מלווה באמת עד 120. עד הרגע, לא יודע, עד זיבולה בטרייט. תפילה מלווה את האדם. שמה? שמה? טוב, זה דיברנו, כן. דיברנו על זה, כן. זה בבדיחות, אבל איך אומרים, בעומק הדבר אנחנו צריכים באמת להיות במקום יותר עליון ולחזור. עכשיו, כאילו נחיתה רק כך הוא אומר. וכן כתב בשיבולי הלקט, שורה 7, מקור 1, בשם הגאונים, טעם לשלוש פסיעות שאחר התפילה, מפני שכשאדם עומד בתפילה, עומד במקום קדושה ושכינה למעלה מראשו. וכיוון שנפטר מתפילתו, צריך לפסוע שלוש פסיעות לאחוריו, כדי שיצא ממקום קדושה ויעמוד מקום חול. וראה לדבר שכן הוא, כיוון שחוזרים לחיים שלוש פסיעות, נותנים שלום זה לזה, נכון? שלוש פסיעות ועושה שלום עם רומיו. צריך לשים לב שעושים קודם לשמאל, שזה ימין של הקדוש ברוך הוא. אחר כך לימין, שזה שמאל של הקדוש ברוך הוא, אחר כך לאמצע. כלומר, עד עכשיו היינו במקום קודש ויצאנו למחול חול. הוא ממשיך הרב אדלר, שורה 13, חזרה זו אף היא חייבת להיות בהדרגתיות ובזהירות. גם הפסיעות, הם מתון, וכתוב שצריך להיות פסיעות, הם צריכות להיות גודל בצד עקב, כן? אם אדם עומד ככה, שתי רגליים ככה, צמודות, כשהוא עושה, יש פעמים, אני יודע, עושים ככה, עושה שלום כזה, שכבר כמעט נתקלים בשכן מאחורה. זה לא... כן, עושה שלום, זה צעודות, צעדים מאוד מדודים, עקב בצד גודל, כן, אמא, זה, זה עושה קודם, נתק רגל ימין, שמאל עוברת את ימין, וימין מתחברת לאותו גודל. שמאל. שמאל, ימין עוברת את שמאל, ושמאל מחברת, ואז עושה שלום, צד שמאל, שזה ימין של הקדוש ברוך הוא, צד ימין באמצע. זה מין... אני יודע, הייתי אומר, הכרת תודה, לא יודע. כמה כיף היה פה, קשה לי להיפרד, ואני אחזור. אני יודע, ככה היינו אומרים, צריך להרגיש משהו כזה. הוא אומר את זה אחר. חזרה הזאת צריכה להיות בהדרגתיות ובזהירות, כדי שאכן נוכל לחבר לחיים ולמזג בהם את הגודל והעוצמה שספגנו מכוחה של התפילה. עלינו נזכור שיש פערים בין החזון למציאות, כן? היינו בחזון, עצומו וזה וזה, פתאום אדם צריך לחזון למציאות, רואה, גומר את התפילה, פותח עיניים, רואה, הכל נשאר אותו דבר, לכאורה, כן? הוא אומר, מה, איך חוזרים עכשיו, איך... אמר לי, שם יש הרב צבי יהודה, היה הרב יוסי בדיחי, שליטה. הוא אומר, הולכים לכותל, הרב צבי יהודה היה דבק בכותל, לא יכול לצאת. שאלפעים אומר לו, נו, ככה, צריכים ללכת, צריכים לצאת, הרב צבי יהודה דבוק באבנים ואומר לו, איך יוצאים מכאן? איך יוצאים מכאן? לא יכול לצאת. כן, גם פה אדם כאילו כביכול להיפרד מהתפילת 18, זה גם, זה צריך להיות שקשה לו, לא שהוא, כבר יאללה, נגמר, ברוך השם. כן, צריך מתון. אני אומר לכם באמת, בזכות תורה זכיתי, אמרתי לכם, עכשיו שאני מתפלל תפילת שחרית במקום שאני יכול להתפלל מאוד בנחת. יש שם, אף אחד לא דוחק, ואפשר להתפלל, גם ה-18 בלחת, פעם שהייתי ניגש, וזה בפלל של הלחת, הייתי צריך לזרז מהר, כי כבר תכף דופקים לך על הזה. שם, אפשר גם, אני מרגיש שהתפילה שלי ממש אחרת, ממש בתפילה שצריכים להיות, צריכים להתפלל, חזן לפעמים, אני רק לאחרונה הרגשתי את זה, אולי בזכות השיעורים פה. התפילה היא יותר, אני שם לב מה שאני אומר, בונה, דווקא כחזן, יותר, פעם זה היה יותר מפריע לי, אבל כחזן, אבל אולי גם הגשת תפילה בנחל, וגם כל השיעורים שלמדנו כאן, אני מרגיש שדווקא כשאני ניגש לעמוד, ושם לב ומתפלל ככה בנחל, זה תפילה מאוד... משהו התברר כאן השנה. אומר, אז מצד אחד צריכים, יש פער בין החזון למציאות, שורה 15 מקור 1. לכן אין ליצור משבר ציפיות, אלא להיות מלאי סבלנות לקצב של המציאות, שבה החזון נבנה בהדרגתיות, ביתיות וביסודיות. אנחנו צריכים להאמין שפעלנו, שעשינו, פעולת התפילה פעלה, גם אם אנחנו לא רואים עכשיו את כל הדברים. מצד שני, לאחר התפילה, אני להיות מלאה ודאות, הנה, ואמונה, שאכן תפילתנו פעלה את פעולתה. איננו חוזרים עכשיו ומתפעלים שוב, תכף. זו הסיבה שלאחר התפילה, אחר שפסלנו לאחור, איננו פוסעים מיד שוב לפנים, וחזל אף החמירו במשמעות של המעשה הזה. אל תלך אחורה ותחזור קדימה. כתוב שם, איפה שסיימו תפילתיו, שם יעמוד, כן? עד שבא קדושה, אז הוא אומר קדושה. או שמתחיל החזן, גומר, מתחיל קדיש של ערבית, אז הוא חוזר, אבל לא מיד חוזר. אם מיד חוזר, זה כאילו אומר, לא יצא כלום, אני רוצה לחזור עוד פעם. לא, חזרנו, אנחנו עומדים, מתבוננים, שמחים, ודאים שהפעולה עבדה, פעולת התפילה עבדה כאן. הנה, אז הוא אומר, אמר רב אלכסדרוני, אמר רב ישועה בן לוי, שורה 22, המתפלל צריך שיפסל שלוש פסלות לאחוריו, אחר כך ייתן שלום. אמר רב מרדכי, כיוון שפסל שלוש לאחוריו, אתה מבעל אלי מיקם, הוא צריך להישאר שם. משל לתלמיד לפני מרבו, אם חזור לאלתר, דומה לכיף של הקיום. מה אתה פתאום עוד פעם חוזר? אמרת שלום לרב, עוד פעם אתה חוזר חזרה? הוא אומר כאן, מסיים הרב אלי אדלר את העניין הזה, התנקנו בתפילה, התרוממנו, השתחררנו מהחולשות, בוודאי עוד נכון לנו מאבקים וקשיים, כן, המציאות עוד לא שלמה. אבל הקשיים האלה לא יעיבו, ואנחנו יכולים להעיב על תחושתנו המרוממת ביחד למה שכן עשינו, שפעלנו והתעלינו בתפילה. וזה אחד המגמות, כן, שאמרנו בכלל בשיעורים הראשונים על התפילה. זה הגימי הפסיעות של אחר התפילה. מכאן, ממש אנחנו עכשיו נכנסים כבר לתפילת 18, יגיד, מה אפשר לכוון? מה אפשר להבין? לפעמים אדם כמתייאש, הוא אומר, כתוב בספרים, איזה כוונות עליונות, יש צדיקים מקובלים שיש להם סידורים, קוראים סידורי הרשש, כוונות התפילה, הם כל ברכה, זה, אתם תראו, אומרים, ברוך אתה, יש כאלה, נגיד, איפה ראיתי את זה? ראיתי את זה, יש כאלה שגם ברכות חתונה, ברכות ברית מילה, מכוונים, יש, אתם תראו, על המילה ברוך, הם מדפדפים כמה דפים, אתה, מדפדפים, שם השם, ממלא כוונות וזה, בעניינים, והם מריצים את זה בראש, ו... יבוא אדם יגיד, מה אני יודע, מה אני אכוון, לא יודע. אז דווקא פה, התחלת הדיבור פה, גם כן מביא הרב אלי אדלר, שבאמת, התפילה, מילות התפילה 18, הם כל כך גדולים, גדולים ורמים, שבאמת, באמת אי אפשר להבין אותם. באמת אי אפשר להבין אותם. בואו תראו מה הוא עושה, הוא מביא כאן מנפש החיים, שאומר שאדם בעיקר, מה שצריך בתפילת 18, זה להתבונן במילים, ולחשוב על המילים שהוא אומר. בלי, כי יש חשש שתכניס כל מיני כוונות שלא בכלל, אתה מסית את התפילה, אתה מסית את העניין. בואו נלמד את זה, זה דבר פה עמוק, עמוק, צריך להבין את זה. במקור 2, פה הוא מתחיל כאילו להגיד מה אנחנו יכולים בכלל לחשוב, להבין בתפילת 18. כשאנו מנסים לעסוק בעניין של תפילת 18, במיוחד בשעה שאנו עוסקים בפרשנות רעיונית לתפילה, עלינו לנקוט במשנה זהירות ואחריות פת רוממות הנושא. למען האמת, איננו רואים כלל לעסוק בנושא הזה. תפילה שענקי הרוח של האומה, השקט הגדולה, בתוכם הנביאים, תקנועה, ואת הנתן נשגבים המבטאים את השאיפות היותר התקולות שניתן לדבר עכשיו עליהם, התביעו בכל מילה ומילה, כל עוד ועוד, זה דברים גדולים, מי אנו שנעז לפצות פינו בנסיון כלשהו לבאר את עומק כוונתם וברכות האלה? איך אפשר להגיד פה כוונות? מה ש... אתה יודע את הכוונות של השקט הגדולה, של הנביאים? ובאמת רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים אומר, שהניסיון להוסיף כל מיני כוונות, רעיונות והסברים לתפילת 18, מצמצם את התפילה לסברה פרטית של המפרש. כן? מזה צריך להיזהר. אנחנו נעשה פה, אחר כך הוא כן יגיד למה, מה אנחנו כן, ואנחנו כן נסביר דברים. אבל קודם כל נדע את הזהירות. אל תכניס כל מה שבא לך. זה לא סופרמרקט. אני אגיד, אני אחשוב, אני זה. צריכים... אומר, זה יכול לצמצם. מי שבאמת רוצה להיות מכוון לאמת של התפילה, צריך לבטל את כל רעיוניו מפני המילים הקדושות של התפילה שתקנו אנשי כסת הגדולה, יראה את האותיות ומילות התפילה כמות שהן לנגד עיניו, ולהוסיף בהם מחשבות מעבר למילים עצמם. כך אומר נפש החיים, הנה, פה ציטוט ממקור 2, שורה 17. אומר נפש החיים, והעצה הייעוצה של זה, הוא כמו שאמר המגיד לבית יוסף. המגיד, כן, אתם יודעים, היה ספר, הבית יוסף היה לו ממש מלאך, מגיד שהיה מדבר אליו, והייתה השכינה מדברת בתור קרונו. עוד היה לו את זה ב... יש בשלה הקדוש, בספר השלה הקדוש על חג השבועות, שהם ישבו ולמדו תורה בחוץ לארץ, ופתאום נגלה להם המגיד הזה, והתחיל לדבר מתוך גרונות של בית יוסף. ודיבר להם דברים, אשריהם שהם לומדים תורה בליל שבועות הזה, ואחד הדברים ששם מאוד דגלה, וקומו ועלו לארץ ישראל, ועיניכם אל תחוס על כליכם, וככה מאוד תקף אותם, זה שהם עוד... רב ציודה, אני מרב ציודה, שמעתי את זה כמה פעמים שהיה מקריא את בית יוסף, את השלה הזה. להראות על קומו ועלו לארץ ישראל. זה היה דבר המגיד. אז אחר כך, כאן, גם כשהוא בא לארץ, באו לצפת, המגיד הזה היה... הוא היה כותב, הבית יוסף, היה כותב את הדברים שהמגיד אומר לו. יש ספר, מגיד משרים. מגיד משרים זה מה שהמגיד אמר. אז הוא אומר כאן, הנפש החיים מצטט את זה, מהמגיד, אומר, זה מה שאמר המגיד לבית יוסף בעזרה בית, שבראש ספר מגיד משרים, וזה לשונו. ככה אמר המגיד לבית יוסף. להיזהר מלחשוב בשעת התפילה שום מחשבה, אפילו של תורה ומצוות, כי אם בתיבות התפילה עצמם. דוק בדבריו ותשכח, שלא אמר לכוון כוונת התיבות, כי באמת, אומר הנפש החיים, בעומק פנימיות כוונת התפילה, אין איתנו יודע עד מה. כי גם מה שנגלה לנו קצת כוונות ורבותינו הראשונים, אינם בערך אף כטיפת ים מכלל, נגד פנימיות עומק כוונת אנשי כסת הגדולה מתקני התפילה, שהוא 120 זקנים ובהם כמה נביאים. ומכל זה יבין, המבין מוסף נפש החיים, דלו הייתי איניש ביבשת, אין אדם בעולם שיכול לתקן תיקון נפלא ונורא כזה, לכלול ולגנוז, במטבע תפילה קבועה ושדורה בנוסח אחד, תיקונים שכל העולמות הם מתחתונים. כל תפילה זה איזה דברים, תיקונים, עליונים, אנחנו מסתדרים, זה לא סתם ככה. באתר חונן, וגואל ישראל, וקיבוץ גלויות, ובניין ירושלים, וצמח דוד, אנחנו עושים תיקונים גדולים, אנחנו ממש מקרבים, זה עושה דברים גדולים. תכוון בפירוש המילים כמו שהם, הוא אומר. וכל פעם שמתפללים, יגרם תיקונים חדשים בסידור העולמות והכוחות. זה היה כוח שאנשי כתר גדולה לתקן תפילה כזו. שמעתה שתקנוה, שמעת שתקנוה, עד בגיעת הגואל במהרה בימינו, לא היה ולא יש שום תפילה בפרטות דומה לחברתה, שקודם לה ואחרי הכלל. כלומר, אנשי כסת הגדולה שתלו בתפילה הזאת, כן, שכל הדורות, כל הזמן הם מוסיפים ומתקנים תיקונים חדשים וזה, בלי שאנחנו בכלל יכולים לשער אותה. זה מעניין, זה כתוב גם, יש מעין זה כתוב, אבל זה כתוב שכל שנה, אולי זה קשור אחד לשני, כתוב שכל שנה, לא יודע אם זה בראש השנה, אולי בשבועות, אולי בראש השנה. אז כל אדם מקבל, כלומר, כל שנה יש הערה חדשה של התורה, כן? יש התגלות של התורה של תשע"ד, ויש התגלות של תשע"ה. הכל כלול בתורה, כן? יש דבר השם המיוחד אלינו בכל שנה ושנה. זה לא, אתה קורא את החומש ואתה מרגיש דברים אחרים, אתה רואה הסברים אחרים. יש שפע כזה, כן? זה כל פעם מתחדש. פה הוא אומר גם כן, הכנסת הגדולה תקנו בתפילה הזאת דברים שיש בהם ממתי שתקנו עד הגאולה האחרונה, כוונות ועניינים שכל הזמן עושים תיקונים, כרגע לפי הדור, לפי האנשים שמתפללים. שום תפילה לא דומה לחברתה, הוא אומר. בוא נראה עוד קצת, במקור 3. תפילת 18 כוללת בקרבה אידיאלים אינסופיים. עד כדי כך שלא יכולה להיות תפילה אחת שבה אנו חוזרים בדיוק על אותם שאיפות אשר ביטנו בתפילה הקודמת. כן? זה אפילו לא תלוי בנו, כן? ככה היא בנויה, ככה תקנו אנשי כסת הגדולה, שכל פעם מעוררת עוד איזה זבר. אין סוף של התחדשות יש בתפילה מתומצתת ונפלאה זו. על כל ברכה בתפילת 18, הוא אומר, אפשר לכתוב כמה ספרים, וזה לא הפרזה. המשפטים המתומצתים שבתפילה הם ביטוי ריכוזי של עולמות אידיאליים אינסופיים. אני רק מביא לכם את זה, תדעו מה זה תפילת 18. והתביעה לבניין הכוונה בתפילה היא תביעה לפתוח את הלב כלפי הרעיונות העצומים האלה, כלפי עולם הפנימי הדר שבתפילה. אין, ולא ייתכנו עייפות, וכל זה הוא בא ללמד, אתה זוכר, התפללתי היום, את תפילת 18, עכשיו מתפלל עוד פעם. הוא אומר, לא, אין עייפות, אין שגרתיות בנוסח של תפילת 18. העייפות והשגרתיות נגרמות מאיתנו, מעולמנו הרוחני הדל והשטחי, מדעתנו המפוזרת, מנפשנו שלא נתארה מספיק, מעצלותנו הפיזית והרוחנית, עד שנינו מוציאים בתפילה את כל גודלה ועוזה. אז אני אומר, עוד פעם להתפלל, עוד פעם, אוי, כבר קשה לי עוד פעם להתפלל. הילדים ככה אומרים לפעמים, כן? נוסח התפילה אינו קבוע באמת. הקיבעון הוא בנו, קיבעון רוחני, קיבעון רצוני. הם המאפיינים, במיוחד בגלל היותנו עם, עכשיו מן הגלות הארוכה, שדלדלה אותנו. עכשיו הוא מצטט עוד הנפש החיים. והוא בלתי אפשרי, אם לא על ידי הנבואה העליונה ורוח קודשו יתברך, אשר הופיע עליהם הופעה עצומה בעת תיקון נוסח מטבע התפילה והברכות, שם, שם, אשעו יתברך שמו בפיהם, אלו מילות ספורות וגנוזות בתוכם כל התיקונים. ככה הקדוש ברוך הוא שם, בתוך ליבם, בתוך מחשבתם של השקעת הקדוש, לתקן תפילה כזו. אלה העיקר בעבודת התפילה, שבעת שהאדם מוציא מפיו כל תיבה מהתפילה, יצייר לו במחשבתו אותה התיבה, באותיותיה כצורתה. אתה אומר גואל, גואל, תראה את המילה. אולי לכן גם חשוב להתפלל מתוך סידור, כן? תראה את המילים. לא, אדם ככה עומד, לא, 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 מה הוא אומר, מה זה, מה השתכל, מה אמר, מה, מה כיוון, מה. הוא אומר, תראה, יצייר במחשבתו את המילה. אם הוא אומר בעל פה כנראה, כן? ולכוון, להוסיף על ידה כוח הקדושה שיעשה פרי למעלה, להרבות קדושתם ואורם. אם כן, אומר רב אליעד, הוא מביא את הדברים ממש צורה נפלאה, שורה 23. התביעה שלנו להעמיק בתפילה מחייבת אתנו להתבטל התבטלות גמורה לנוסח של השקת הגדולה. מכאן החשש שכל עיסוק רעיוני במיוני התפילה עלול לגמת התפילה לתפיסות שטחיות, זמניות ומקומיות. אז הוא שואל, אם כן, מה מצדיק את עיסוקנו בנושא הזה? אז למה מותרנו באמת לבוא ונסות להבין? וכאן הוא אומר שלוש הסברים, למה כאן אנחנו צריכים להבין מה שאנחנו מתפללים? בכל זאת צריכים להכניס איזה כוונה בזה. הוא אומר, כאן הבאתי את זה, התלבטתי קצת לחתוך, אבל הדברים הם חשובים. הוא אומר ככה, מה מצדיק את עיסוקנו בנושא להבין כן בכל זאת מה שאנחנו מתפללים? אז הוא אומר, א' זה הדור. העיסוק בנושא התפילה וביאורה הוא צורך קיומי לדור. דור התחייה זקוק לקומה מחודשת של מפגש עם עבודת השם, לפי איכותו המיוחדת השונה במאוד מהדורות הקודמים לו. זה דור אחר, דור הזה צריך הסבר אחר, הסברה. ב' מקור 4, עבודה מתוך נאמנות לדברי חז"ל, אנו מתבטלים והתבטלות מוחלטת לחז"ל, שאף הם במקומות שונים עסקו ברעיונות כלליים של תפילת 18. שם אנחנו יכולים לקחת ולקבל הסבר. ג', הפרופורציה שמה אנחנו עושים לעשות, איננו מתאימים חייה לפרש להבין כל דבר. דברי נפש החיים לעולם יעמידו את דברינו בפרופורציה הנכונה של יחסינו ועבדתנו את התפילה. גם אחרי שנאחז בגלימתם של חז"ל, ובזהירות ומתוך ענווה ננסה להבין משהו מהתפילה. זה אני כל זה עושה לכם הכנה, לפני שאני הולך להתחיל להסביר לכם משהו, אז תדעו שאנחנו ניגע במשהו, אנחנו לא מתיימרים להבין את כל הזה, ניגע בכמה דברים. זה הבאתי הכנה, אז נותן לי פתיחה, כן, תירוץ, אם לא תבינו, תדעו שזה בגלל שאי אפשר להבין. כן, גם בגללי, כן, אבל... עכשיו הוא אומר במקור 4 שורה 10. מה באמת התכוון נפש החיים? נראה שגם נפש החיים אינו בא לבטל לחלוטין כל כוונה על פי יכולתנו לקלוט ולהבין. עובדה היא שחז"ל בכל הדורות עסקו בפרשנות התפילה. יש הרבה ספרים על התפילה. עיקר חידושו של רב חיים וולוז'ין בא להוציאנו מחשבת פסולה המצמצמת את כל התפילה למה שאנו מבינים עכשיו. אין הכוונת הדברים לשלול כל הבנה וכל כוונה בתפילה. אך מעבר לכל הבנה וכל מחשבה, מוכרחים תמיד לזכור בכל תפילה ובכל רמה של כוונה, כי כל מילה, אות ותק שאנו מביעים בתפילה, תומנים בחובם אוצר אינסופי של אידיאלים מאוד עליונים. גבוה מעל גבוה מכל מה שאנו מסוגלים לקרות ולהבין כעת. חשוב שנדע את זה כל הזמן, כדי שגם עכשיו נדע שכל מילה שאנו אומרים, קיים תמיד רובד נוסף עליון פנימי, שכל אחד מאיתנו קשור אליו, על ידי עצם אמירת מילות התפילה הקדושות הללו. גם אם עדיין לא מבינים הכל, זה מה שחשוב כאן. צריך לדעת שאי אפשר להבין הכל, זה לא גורם ייאוש, אלא אדרבה, זה גורם התעלות. זה גורם לי לדעת שבאמת, באמת, אי אפשר להבין את הכל. ויש ערך לאמירה, כי זה מילים קדושות, זה מילים שאני שכתובה תקנו, וגם אם אני לא מבין את הכל, אני פועל פה, אני עושה פה בעצם המילים שאני אומר. זה, לכן חשובה הידיעה הזאת, שאי אפשר להבין את הכל. אז מה, לא תתפלל? לא, תתפלל, אתה פועל בעצם האמירה, בעצם המילים האלה. זה מה שהוא רצה ללמד כאן. רואים את זה עוד פעם. חשוב לשורה 20, נדע כל הזמן כדי שגם עכשיו נדע שכל מילה שאנו אומרים קיים תמיד רובד נוסף עליון פנימי שכל אחד מאיתנו קשור אליו על ידי עצם אמירת מילות התפילה הקדושות הללו, גם אם עדיין לא מבינים הכל. ומתוך ידיעה זו נשאב באמת להתקדם ולהתעלות בכל תפילה לפסגה רמה יותר מה שהשגנו בתפילה הקודמת. לפני כל עיסוק בפרשנות והבנות שונות של התפילה, שומענו לשנן באופן מתמיד את דברי נפש החיים בבחינת דע לפני מה אתה עומד, על מנת לקבל את הפרופורציה האמיתית של מה שאנו עושים, אל מול אמיתתה וגודלה האינסופי של תפילת 18. כן, זה ככה אדם צריך אני אומר, זה ממש כבר, השלמנו את כל ההכנות. שלום, קצת קר פה. קצת דיקר. הפעלת את זה טוב. בסדר? מתוך כך, עכשיו אנחנו באמת ניגשים לתפילת 18. מגן אברהם. אברהם אבינו. איזה... אני מלמד. אני חושב, כל אדם צריך להרגיש, לפעמים צריך ללכת לקברי אבות, זוכר חסדי אבות. כן? יש ערך להיות גם ב... אני כמובן שאני מלמד כל שנה את ספר בראשית בכיתה א', כל שנה אני חוזר ספר בראשית. כשאני הולך למערת המכפלה, ואני עומד שם לפני אברהם, יצחק ויעקב, ואני אומר, יהיה רצון שכל מה שאני אומר עליכם שיהיה נכון, שאני לא אתן מה שאני מספר עליכם. ככה אני מפלש. אבל... אומר, נתחיל במערל, נתיב העבודה למערל. יש כאן כמה דברים על עניין של האבות, למה האבות בכלל? למה מתחילים בכלל באבות? אומר המערל, מקור חמש, האבות הם השתלשלות העולם, כי הם התחלה לעולם, ובכוח ההתחלה הוא הכל, כן? טוב, אחרי דבר אמרש, טוב, שם ההתחלה, זה היסוד שלנו. לשם אנחנו מתחברים, משם אנחנו יונקים את הכל. ובפרט ישראל השם זרע האבות, לפיכך ברכה זאת, האדם קרוב לשם יתברך, ואז הוא לפניו. כי אין האדם קורע לפני המלך, ואינו לפני המלך. אבל כאן הוא מדבר גם על הקריאה הזאת שכבר דיברנו אליה. אבל כאשר הוא מתקרב אל המלך, קורע לפניו. אולי אני אסביר את זה, אמרתי פתאום את המילה המלך ונזכרתי בסיפור. אני מספר אותו הרבה, בעיקר בימים נוראים. כתוב שראשי תיבות חודש תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים. כבר מתחיל איזה... אחר כך אב זה ראשי תיבות אלול בא, ואלול זה אלול. אז אנחנו כבר מתמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים. יש סיפור, ספרים אותו הרבה בראש שנה. אבל דווקא טוב לספר אותו לפני, כי העיקר הוא שיהיה אדם מחנה לראש שנה. זה לא הרבה זמן, עוד חודשיים אנחנו בתוך כבר עשרת ימי תשובה. לא, תמוז אב אלול, לא, שלושה חודשים. עוד חודשיים נהיה באלול. רב אהרון מקרלין, כשניגש פעם לתפילת 18, לתפילת שחרית של, 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 של ראש השנה, נדמה לי שהוא היה החזן, שמישהו אחר היה, האשכנזים, בנשמת כל חי, אז יש להם שם אל בתעצומות עוזך. הקדוש ממך, עוזך, המלך עוזך מניסה, שוכנה דורו מקדוש. אז בימים טובים הם מתחילים שם, מתחילים, החזן מתחיל לנגן, האל בתעצומות עוזך, ככה מתחיל, ובימים נוראים, עשרת ימי תשובה, ראש שנה כיפור, מתחילים המלך בתעצומות עוזך. אז ככה החזן, שיש חזן עד שמה, ויש חזן, החזן של שחרית, הוא מתחיל, המלך, הוא מתחיל שמה, הוא מתחיל לנגן. המלך יושב, כך מתחיל החזן של שחרית. אז הוא ניגן, נדמה לי שהוא היה חזן, הוא ניגן התחיל להגיד, המלך, הוא התעלף. אפילו הוא התעלף. הוא אומר, הראו אותו, מה קרה כבוד הרב, מה קרה, מה נהיה? הוא אמר שהתחלתי להגיד המלך. נזכרתי בסיפור מסכת גיטין, שרבי יוחנן בן זכאי ראה שכבר היה מצור קשה על ירושלים מהרומאים. הוא החליט לצאת ולדבר עם הקיסר משהו להציל, מה שאפשר. אז הוא ביקש שהמתן ליבנה וחכמיה וביקש כמה דברים. אז הוא יצא, היה שר הצבא. היה נירון קסר היה שר הצבא. הוא היה שר הצבא. הוא יצא אליו. בכל מיני הוא עשה, יצא כל שהוא מת, והוציאו אותו כאילו שהוא מת וזה, והגיע אליו. כשהוא הגיע אליו, הוא היה שר צבא. אמר לו, שלום עליך, אדוני המלך. ואולי המלך. אמר לו, אתה חייב מיטה. אתה חייב מיטה. א', כי אני לא מלך, אתה קורא לי מלך, זה מורד במלכות. ואז, אז, אז, אז הגמרא מספרת שתוך כדי כך הגיע שליח ואמר שהקסר של רומי מת, והם מינו אותו למלך. החליט למנות אותו למלך, והוא צדק, הוא היה מלך. אבל עוד הוא אמר לו, ואם אני באמת מלך, אז עד עכשיו למה לא באת אליי? אם אני באמת מלך, איפה היית עד עכשיו? למה לא באת אליי? הוא היה צריך לתרד שם, הוא לא ידע מה להגיד לו. כל פנים אומר לברון קרלין, כשהתחלתי להגיד, המלך, אז שמעתי, הרגשתי שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אם אני באמת מלך, עד עכשיו למה לא באת אליי? איפה היית עד עכשיו? זה התעלף מהמחשבה הזאת, אתם שומעים? אז צריך להתכונן למלך, למפגש כל הזמן. הוא אומר פה, הנה, אבל כאשר... למה נזכרתי בזה? שורה, אין פה שורות, מקור חמש, שורה חמש. אבל כאשר מתקרב אל המלך, קורא לפניו. לפיכך, קודם שמזכיר השם, שאז הוא קרוב אל השם יתברך, ברוך אתה, אז הוא מתקרב, כן? הוא מתקרב להשם, הוא קורא. ולמסור נפשו אל השם יתברך, כי נמצא עם השם יתברך, שום מצד, הכל אפשר אותו יתברך. זה הקריאה הזאת. אני לא יודע, אני לא יודע אם זה להלוכה. אני כשאני קורא, אני, הרבה זמן, אני מרגיש, יש עניין לעבוד רגע בקריאה הזאת, להרגיש איזה מחשבה. ברוך אתה, יורדים, נכון? אמרנו יורדים מהר. ברוך אתה, עולים לאט. אני לא יודע, יש לי איזה, אני משתאה עוד איזה שנייה אחת ויותר בברוך אתה הזה. יש הרבה מה לחשוב כאן, הנה, ההתבטלות הזאת, אין נמצא עם אשר שום מציאות, הכל לב וזולתו, כי זה עניין הקריאה שהוא קורא לפניו, שמוסר נפשו אליו ומבטל מציאותו אליו. תן שנייה, אני לא יודע מה כתוב בהלכה, לא כתוב מתי צריך לעלות. אבל ברוך אתה... אני עושה ככה, ברוך אתה, לא מיד ברוך אתה השם, ברוך אתה, חושב רגע שמה, כפוף, יש משהו בכפיפות הזו, אני קצת, לא יודע, אני חידשתי את זה, אבל קצת אני מתקף שם בכפיפות הזו, יש איזה ערך, לא שאנחנו נשאר, אמרנו, אחר כך קמים, אמרנו, למדנו את זה, ברוך אתה השם, והשם אדם מתרומם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה להישאר כפוף, תן לך כוח, אתה עומד לפני השם עכשיו, זוקף כפופים השם, תפלל, תגיד, תיצור, כן? אבל יש ערך, כמו שאמר כאן, עניין הקריאה שהוא קורא לפניו, שמוסר נפשו ומבטל מציאותו אליו. זה ברוך אתה השם. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, ובסוף הברכה, ברוך אתה השם, מגן אברהם. אומר הרב דוד חי, היום, עכשיו אנחנו, עם השיעורים שלי משולבים, מתפילת ישרים ומעמד השחר. עכשיו אנחנו עברנו למעמד השחר. אומר הרב דוד חי הכהן, התפילה כולה היא עמידה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והיא בבחינת כניסה אל ההיכל בו משכן שכינתו יתברך. ככה צריך להרגיש, ככה אמרנו גם בשני שפתיי תפתח, זה, אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, איזה תענוג זה, איזה עושר זה, איזה שמחה צריך, אדם צריך להתאבות את התפילה, אמר הכוזרי, הוא מתאבה, עובר זמן, הוא כבר מחכה מתי יגיע התפילה הבאה. כתב השולחן ערוך, צריך שיחוף ראשו מעט, שיהיו עיניו למטה, ויחשוב כאילו עומד בית המקדש, ובלבו יכוון למעלה, לשמיים. על פי זה, הברכות הראשונות הן עמידה בשער, בהם האדם מקבל את האישור להיכנס פנימה. מיוחדת בזה הברכה הראשונה, ברכת אבות, שבה נפתח השבח לבורא, וכולל בתוכה את כל יסודות אמנותנו ראשית שהבורא מצוי ומשגיח, ברוך אתה השם, כן? אלוקי אברהם, יצחק, יעקב, אל עליון, גומר חסדים טובים, קונה הכל. אין עבודה לזולתו. שנית, שהוא הבוחר בעמו ישראל, בשלושת אבותיהם, ועליהם נגלה בעולם כדי להנחיל את בניהם תורה ומצוות, בהם גילוי שמו ורצונו בעולם, מתוך השגחתו מיוחדת עליהם ועלינו לשומרם, לגוננם, מפני תלאות הזמן. שלישית, הוא מביא גוי בני בני למען שמו באהבה. זה עתיד לגלנו גולה שלמה, למען שמו, גולה שלא יתבטל עולם. כפי ששמו חי וקיים לנצח. כל היסודות האמונה נמצאים בברכה הזאת. לכן כתוב, לא הבאתי כאן, אבל לא הזכרתי לכם פעמים קודמות, חייבים לכוון בתפילה בברכה הזאת. למעשה פסקו שכיוון שאדם, אם לא כיוון, לא יחזור. למה? יש חשש שהוא לא יכוון עוד פעם. כן, באמת צריך לחזור. פורא פרחה ראשונה צריך לכוון. אומר הרב ציודה, אברהם אבינו, מקור שבע, מתוך כל בירור החשבונות הם מגיעים לאברהם אבינו. הביטו אל צור חוצבתם, הביטו אל אברהם אביכם. לאברהם אבינו שהכיר את בורו, לאברהם אבינו שימין בהשם, אמונה והכרה עם דבר אחד. אברהם אבינו היה ענק בהכרה וענק באמונה. ומאז ועדנה אנחנו עם אלוקי אברהם. בבירור ההנהגה האלוקית של סדר הדורות, מופיעות הגדרות מדויקות של הזרמים השונים שבין השיעות. מה החלק של שם, מה החלק של חם, מה החלק של יפת, שבתור תפל המצטרף לעיקר יש לו מקום באיזו מידה. כן, כתוב יפיפיותו של יפת בו עלי שם. יש לו איזו מידה של אחיזה. כך הולכים הדברים מתבררים עד שמגיעים לשמירה, לשמיות האמיתית של אברהם אבינו. זה שם, שם, שם האמיתי זה אברהם אבינו. אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם. מהגרעין היסודי הזה נמשך נצח ישראל. נצח ישראל לא ישקב, לא ינחם. לא איש אל ויחזב, ובן אדם ויתחזב. פרשת השבוע. ואין שום, ואין שום אפשרות זה ישתנה. בין שרוצים בכך, בין שמכירים. ההכרה הזאת, אנחנו אלוקי, כן, אלוקי אבותינו, דרך האבות ונצח ישראל לא ישקר, זה, אם זה אדם מתחיל את תפילת 18 שלו. עוד אומר הרב דוד חי הכהן, מקור 8. שלושת האבות של ישראל, הם אינם אבותינו, בני כך הזדמן במקרה, שאנחנו עם ישראל נולדנו מהם, אלא האבות בנשמותיהם המיוחדות הנקיות, הם בלבד יכולים להיות אבותיהם של ישראל. ולכן נסבר בגמרא וברכות, אין קוראים אבות שלושה בלבד, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו הראשון, עכשיו הוא מסביר כל אב, מה הוא נתן לנו, איזה דברים הוא נתן לנו. שמזה נבין מה אנחנו אומרים כאן, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב. מה אתה מחמם, מה אתה חושב שאתה אומר על אברהם, מה אתה חושב שאתה אומר על יצחק, אתה אומר על יעקב. אבינו הראשון אברהם בא לאמונה עצומה. בו, בעולם, בתוך עולם אלילי, הסוגד לעץ ואבן, החי לעומתם באמונה זו שהוא קורא לעמים כולם לבוא אליה מתוך ידיעה של שייכות, הוא קורא בשם השם, וחסדו וטובו המלאים את הכל. אך אינם יכולים להגיע לעולם ביותו מגושם וגס רוח. אמונה זו המלאה, אהבה לכל, עד שלא תמיד ברור מה גדול אצל אברהם, אהבה האמונה. טוב, דרך אגב אומר. אחרי אברהם שהכינו בנה בעולם בליסוד קומת עם השם, עם האמונה, עם האמונה והאהבה, בא יצחק האב השני, שגם עליו להתייחד שם השם, אלוקי יצחק. הוא בנה את הקומה השנייה של בית ישראל. יצחק הפנים את האמונה עד להזדהות איתה בכל כוחות הנפש. יצחק נעקד על גבי המזבח, האמונה להורות כי רצון השם וחיי אדם הם דבר אחד. זה לא שזה סותר, יש לי חיים ויש רצון השם. לא, החיים והרצון השם דבר אחד. זה המסורת נפש של יצחק. ואם הקדוש ברוך הוא יצא את החיים שלי, אז זה רצון השם. אז אין סתירה בזה. אז הוא עוקד את עצמו על המזבח. והנה, מכוח זה אנחנו מוסרים את הנפש בכל הפוגרומים, בכל הדברים, בכל המלחמות. מכוח יצחק, יש לנו כוח. הרב קוק בעין היה בסידור. מסירות נפש של יצחק ביססה את כוח המסירות נפש בעם ישראל. זה מה שהוא אומר כאן. מכוח ולמען רצון השם נתונים ומסירים כל חייו. שורה 14. מיצחק זכה עם ישראל לדורותיו לקבל את רבבות אלפי גיבוריו המוכנים למסור ומוסרים את נפשם למות למען מצווה קלה שבקלות. הוא מזכיר פה תקיעת השופר במחנות ריכוז בדורנו ובדורות שעברו רבי עקיבא וחבריו, חנה ושיבת בניה, הטבוחים במעשה הצלב, מרתפי אינקוויזיציה, זכרה לדורון עולם, ועוד. קשה לתאר כיצד היה עומד עם ישראל מבחני האמונה לולא גיבוריו מפלסי דרכו באש הזרה של רשעת הגויים. כוח גבורה זו קיבלנו מיצחק אבינו. זה שאתה אומר אלוקי יצחק. נו, אם היינו רוצים רק לחשוב רגע ככה, רק על הברכה הזאת, אם אתה מכוון טוב בברכה הזאת, אתה רואה כבר החזן פתאום מתחיל, השם שפתיי תפתוח ויגיד את זה. אתה אומר, רגע, מה קרה? רק חשבתי כמה שני מילים. חשבתי השם שפתיי, עשיתי ברוך, אתה השם, כן, הוא כאבותינו, כאברהם, אתה חושב, מעביר איזה מחשבה, אתה יכול גם לחשוב גם כפשנה יש באברהם אבינו, אתה יכול לחשוב את האהבה הגדולה של אברהם אבינו, את איך שהוא מציל את לוט, איך שהוא מלמד זכות על סדום, תעביר איזה מחשבה, מה זה אברהם אבינו? איך אתה אומר, אלוקי יצחק? אתה עומד כאן, אתה מסורת נפש, עקדת יצחק, נתנה כוח מסורת נפש לכל הדורות, גם איזה מחשבה קטנה. אחר כך, מיעקב אבינו, אבינו השלישי, למדנו כיצד אפשר לחיות האמונה העצומה של אברהם ואת מסורת נפש של יצחק בתוך חיי היום של משפחה, על ידי זה להפוך את האומה כולה לעם אלוקי אברהם ויצחק. אם אבותינו הראשונים סללו נתיבות להופעת נשמות אנשים ענקים, בא יעקב והכין אומה שלמה, מחוברת, כסולם, שמיים וארץ אחד. רק כאשר הכינו שלושת האבות את אותה ענקיות, רק אז הופיע בעולם הגוי הגדול, הראוי לקבל את תורת השם, וכו' וכו'. אחר כך יש, אנחנו רואים, הכל הגדול, הגיבור והנורא. הוא אומר, הכל הגדול, הגיבור והנורא, מקביל לאברהם, יצחק ויעקב. צריך לשים לב ליד הזה. כן? הגדול זה אברהם, הגיבור זה יצחק, והנורא זה יעקב. בואו נראה איך זה מקביל. מקור 9. לאור זו נשאלת השאלה ביחס למילה גדול. האם גם לה יש משמעות כפולה? כתוב גדול השם, אולי נאמר גדול אין חקר. במקום אחר כתוב, השם לוקח, גדלת מאוד. נראה שהמושג גדולה מעיד על עומק מחשבה עצום המקיף את הבריאה ואת בריאה כולה. גדולה זאת, שהיא מקור הבריאה ויסודה מכוונת כל החלק לטוב. ורק יודעת טוב מאוד. אם כן, ברור שגדלות זו נסתרת משכלו של האדם ולא יוכל להבין את כוונתם המעשים בגלל עומק שבה. על פי זה ייתכן למור, שגם הגלות, טוב, איזה דברים שקשורים קצת לקודם שלא הבאתי פה את הכל. אם נסכם, שורה 11 מקור 9, התואר גדול מקיף את חסד השם על העולם כולו, מראשית ועד אחרית. הגבורה מבטאת את העובדה שאין לרצונו שום מעצור שלא יוכל לגבור עליו. והנורא מראה שגם היצורים בחייהם יהיו מודעים לגדלות השם גבורתו וינהלו את אורחות חיי פיו. עכשיו הוא אומר ככה, מעניין לצייר שלושת מידות אלו בהם השם מנהיג את עולמו, מתאימות לתכונת שלושת אבותינו. הגדול מבטא את חסד השם העצום כאשר פונה לעולם ברצונו להיטיב לכל. יחס זה התגלה בלמינו צורה אנושית בנשמת אברהם אבינו שאוהב את הבריאות ומחפש כל דרך כיצד להטיב להם. גם בעלת מדרגותם ברוחנית וגם בדרגה לשלומם ורחתם החומרית. הגיבור מבטא את יכולת סובית של הבורא שאין מנוע לפניו לעצור אפילו את הרצון הכביר לטוב. יכולת זו התגלתה ביצחק אבינו שמסירותו לאמונה ולקיום מצוון השם גברה על אף האהבה החזקה ביותר של אדם אהבת חייו. הנורא הוא תואר המבטא את גילוי השפעת השם על יצורה ויראים ממנו ועושים את זה בשלמות בלי שום שינוי. טוב, כל זה צריכים ללמוד את זה, אני רק ככה מביא את זה בתמצית. מידה זו התגלית בדמותו של אברהם, אבינו השלום יעקב, אבינו השלישי, שכל ביתו בנוי לפרטי פרטיו והליכה בצדקו לשם ומשפטיו, לעשות רצונו לעובדו בלבב שלם. אם כן, התארים האלה של הגדול, הגיבור והנורא, מקבילים לשלושת הפתיחות של התפילה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב. ואז אנחנו אומרים, אז אנחנו לוקח אברהם יצחק ויעקב, וכן הגדול העליון גומל חסדים טובים, קנה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בנינו מה שמו באהבה. יש פה, במילים האלה, דברים מאוד מאוד עמוקים, בעניין של, אולי אני אתחיל, כאן עם מקור 12, להבין את זה, איגרת מיוחדת ומפורסמת של הרב קוק, איגרת תקנה. פעם שהתחלתי ללמד ככה קצת זה את שיעורים, לימדתי איזו קבוצת תלמידים, איגרת תקנה. לא יודע, חצי שנה למדנו איגרת תקנה. פעם בשבוע שיעור. זה, יש שם דברים עצומים של הרב, בענייני סגולת ישראל, גאולה, ענייני שמיטה מופיעים שם. הרבה אהבת ישראל יש שם. הרב בני אייזנר זצ"ל, הרב בני אייזנר, פעם מצא ש... אוהב ישראל בגימטריה, אוהב ישראל בגימטריה זה תקנה. הוא הביא את זה, הרב ציודה אהב את זה. הרב ציודה לא קיבל כל גימטריה וכל זה, אבל את זה הוא מאוד אהב. תקנה, יוצא בגימטריה, מספר אוהב ישראל. אהבת ישראל, משהו כזה. אומר הרב קוק, זה היה לו מחלוקת, לא יודע, ויכוח כזה, אמוני, עם רב בדורו, הרב הרדבז. וזה הגרת לרדבז, הוא היה רב בעין זיתים, בצפת. היה צפת. כותב הרב קוק במקור 12. ידע הדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם שהם בונים יחד את קדושת ישראל וההתקשרות האלוקית עמהם. האחד זה הסגולה. מה זה סגולה? הרב כאן מסביר. טבע הקדושה שבנשמת ישראל מרושת אבות. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא בצדקתך, אני בוחר בך. כי זה זכות אבות, זה ירושת אבות. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם. כמו שכתוב, ויתן לי סגולה מכל העמים. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי, מונח בטבע הנפש ברצות השם. כמו טבע כל דבר מהמציאות, שאי אפשר להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי, ויעמידם לעד לעולם. כן? אי אפשר לשנות. אנשים נאבקים, זה רואים, מה פה? אב קוק, אב תרשויים. זה, 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 זה הטבע שלהם. יום רביעי שעבר, עמדתי כאן ולימדתי אור החיים על התורה. אור החיים, באמת, דברים נפלאים, ואני לא מתיימר לה שאני מבין את הכל. אבל אור החיים נגע בנקודה, זה היה פרשת שבוע הקודמת, פרשת קורח. כתוב, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. אומר רש"י, היה צריך להיות גם כתוב בן יעקב. התפלל יעקב אבינו בברכתו לשון רביעי בקהלה מלת אחד כבודי, שלא יוזכר ולא יזכירו אותו. אומר, ואני תמה על אלה שהזכירו, למה הזכירו אותם? מה הצדיקים האלה, יצהר וקהת ולוי צריכים להיות רשומים בתוך הסיפור של קורח ועדתו? הוא מביא שם דברים עמוקים, האור החיים, אומר, מאז שנברא אדם הראשון, מופיע, כן, דרכו, כמו שהכוזרים מלמד, העניין האלוקי, עניינים, הכל, הוא האדם הכי מושלם במציאות בעולם. ואחר שפגם, הלכו והופיעו כאילו דברים, נשמות, לא כל כך טובות ולא כל כך זה, עד שבא אברהם אבינו ומתחיל לזכך את זה, אברהם מזכך וישמעאל לו הפסולת, יצחק מזכך עוד יותר וסבו הפסולת, ויעקב הוא השלם, שעל זה נאמר דמות דיוקנו של, 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 של יעקב, שופרי את האדם הראשון, שהוא כמו האדם הראשון. הוא, 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 הוא מעלה חזרה את הנשמות למקום הכי הכי גדול, גבוה שלהם. הוא אומר, מנו יוצא ענפים רבים, לוי וקהת ויצר. וזה הסדר הטוב, שאדם הוא נושא ומופיע את, את, את דבר השם בעולם, את רצון השם בעולם, הוא שכינה מתגלה דרכו. ברגע שהוא אומר שהאדם פוגם ועושה מצווה שלא כראוי ועושה זה מתחיל לפגום, אז הוא מקלקל והוא מזיק לכל ההשפעה שיש לו. ואז הוא אומר, אז קורח במעשה הרע שהוא עשה, בן יצהר, שככה אני מבין, השפע שיש לו, אותה קדושה שהוא מקבל מיצהר, גם זה הוא פגם. אותה קדושה שהוא מקבל מקהת, גם כן הוא פגם. אותו מה שהוא מקבל גם מלוי, גם את זה הוא פגם. עד שם הוא פגם מאוד עמוק. התפלל יעקב אבינו שלא יוזכר שמו. הוא מביא, יש מחלוקת בגמרא עם בלויי קורח, יש לו חלק עולם הבא או לא. הוא אומר, הוא מנדה אמר זה, שאומר שיעקב התפלל, שהוא לא יוזכר, להגיד שבשורש של יעקב הוא לא פגם. ויש להם תקנה, יש להם חלק עולם הבא. כך מלמד אור החיים שבאמת, אין, גם קורח לא הגיע לפגום עד השורש. זה, אני חושב, קשור כעניין שלנו של סגולה. מה שאומר כאן, זה טבע שמונח שאי אפשר לו להשתנות. הוא אמר ויהי, ויעמידם לעד עולם. הבית, אומר הרב, הוא העניין הבחירה. זה תלוי במעשה הטוב, תלמוד תורה. נכון? כפי, הסגולה תתגלה, כפי מה שאתה לומד תורה, שאתה אומר הרב, שורה 8, החלק של הסגולה הוא הרבה בין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה עמידה שהבחירה מסייעת את גילויה. על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד תורה. והשם יתברך, המנהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה עומד במצב אלם ולא ניכר, ולפעמים כוח הסגולה מתגבר, וכוח הבחירה עומד במצב נעלם. אומר הרב, וכל עיקרה של ברית אבות, שאינו פוסק, אפילו שתמה כבר זכות אבות, זה גמרא מסכת שבת, נוני, שהגמרא שם אומרת, זכות אבות תמה, מה זכות? בזבזנו את העיינו הקרדיט, היינו אשראי מהאבות, וחטאים של ישראל בדורים מסוימים, זהו, וזכות אבות תמה. זכות אבות תמה. והגמרא דנה שם באיזה, אם זה היה בימי הושע בן אלה, שהעמיד הגלים, או לפני כן, מאליהו, הגמרא דנה מתי תמה זכות אבות. אומר תוספות שם, אומר רבנו תם, אמנם זכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. הברית זה דבר שלא... אז על זה הרב כאן מתייחס לתוספות הזה. הוא אומר, וכל עיקרה, שורה 14, של ברית אבות שאינו פוסק, אפילו כשתמה זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. ובעקבות הדמשיכתא מתגבר ביותר כוח הסגולה, אומר הרב שהוא תוכן זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בני נמן שמו באהבה. זה מצד הסגולה, זה לא תולי בשום מעשה. את זה צריכים לכוון בתפילת 18 במגן אברהם. לזכור, כי אנחנו עומדים שאנחנו אלוקי אב, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. וברית אבות לא תמה. אדם ניגש במיוחד בדור הזה להתפלל. הוא מגיע לתפילת אבות. מה הוא מתפלל? מתפלל לדור, מתפלל על עם ישראל. הוא אומר, רבונו של עולם, אני יודע שאתה, אני ניגש אליך בהכנעה, בענווה, אמרנו, עשינו את כל ההכנות, קראנו, משתחל. עכשיו אנחנו אבל פועלים. וחשוב לנו לעורר את הלמן שמו באהבה הזה. חשוב על זה, כן? כלומר, מה זה זוכר, הוא הביא גם לשמו באהבה? כלומר, לא מצד הבחירה שהיא באה, מצד המעשים הטובים שבאה בנים מצד התשובה, אלא למען שמו, המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות, את זה אנחנו צריכים לעורר בתפילת מגן אברהם. זה חלק מאוד מאוד חשוב. בזה. אז את זה כאן כותב הרב דוד חי באריכות, במקור 10 ו-11, שורה 23, תראו מקור 10. יש להבין מדוע מועילה זכות אבות לבנים, וכי בגלל צדקת האבות אפשר לחסות על רשעת הבנים? התשובה לכך, אם צדקת האבות היא כל כך גדולה, בהכרח שתמון, כוחה תמון בנפש הבנים. וכוח זה עתיד להתגלות ולפעול גם אצלם בצדק ובחסד, באמת וביושר. יש לזכור שהאבות נקראו אבות, ולא צדיקים וחסידים גריידה. כיוון שבגודל כוחה הם העבירו את צדקתם, תואר נשמתם ומידותיהם עצות לבני בניהם. נמצא שנשמת אברהם לא נעלמה עם פטירתו, אלא היא מתגלה, אתם שומעים, זה נפלא, ומיליוני בניו ובנותיו החיים כיום, שהם כולם יחד חטיבה אברהמית גדולה. על כן חתימת הברכה מגן אברהם כוללת גם אותנו אברהמים, אנחנו אברהמים, הממשיכים וחיים בפועל את חייו האצילים בתוך חיינו היומיומיים. הבטחת השם לאברהם אנוכי מגן אך כוללת את בניו לדורות עולם. תראו, זה נפלא. באמת, הרבנים האלה, אמרתי, הרב דוד חי, כל אחד בחלק שלו, נותנים פה הערות נפלאות בתפילה. שהם תקוות אברהם אבינו שחינך וגידל את בניו להיות את גוי גדול, עושה צדקה ומשפט בדרך השם, על מנת להביא ברכה לכל גוי הארץ. למעלה מזה, מקור 11, סידר הקדוש ברוך הוא באהבתו את אבותינו, ששמה הגדול יקרא עליהם, כפי שאנו זכרים איתך התפילה, יוקם שר ויעקב, למור, גם אם חס ושלום, אין בכוח זכות האבות לעמוד בשעת משבר? כן, זכות אבות תמה? הרי ששמה הגדול הנקרא עלינו, אשר הוא בקרבנו, שורש השורשים של נשמתנו, הוא עומד ויעמוד בכוחו להעמיד לנו גואל, כאשר קלטה כל תקווה. זה היה סיומה של מטבע הברכה, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. בשעת צרה, שאנו זקוקים כל כך לחסדי השם, שיהפוך את החשכה לאור גדול, אנו צריכים ראשית עזרה, שהוא נמשיך ליפול, חד ושלום, שנית, תשועה לצאת מן המצרים אל המרחבים, ושלישית, לקבל הבטחה והגנה בשעת עלייתנו, שלא יצליחו הבנו את פירותינו שנית חד ושלום. כך אנו מסיימים את הברכה. מלך, עוזר, מושיע ומגן. אחרי ניצחוננו, מפני אויבים, מבחוץ ומבפנים. זה למען שמו באהבה. לזכור שהקדוש ברוך הוא, כן, דיבר טוב על ישראל, הוא מביא גויים לשמו באהבה בכל המצבים, ואת זה אנחנו עוד מעוררים ומפעילים, ומזה עוד מופיעים מתוך זה, כן? מתוך תפילה כזו, מופיעים עוד ישועות וטובות לעם ישראל, מתוך שאנחנו מעוררים בתפילה את המביא גויים למען שמו באהבה. תודה רבה.